Cosa si fu quando si fu alle... Ma se si può al Mashiach, ולא בדיוק si può al Mashiach, si può al משיחים, בשם רבים. שיש כך וכך גדולים אמיתיים שחושבים שהם יכולים להיות משיח. ובלעדם יש גם כמה כך וכך שקרנים שרוצים להיות כאילו משיח, ויש את משיח. זה פחות או יותר השלט של העניין. זאת אומרת, המשיח בסיפור זה הבן של הברגי, שהוא נרדף והוא מתחבא, נמצא באיזשהו מקום. ההתגלות שלו מסומלת בחתונה עם הבת הזאת שמיועדת לו, שהיא בסיפור יש לה שני פנים. יש לה את הפן, משיח הרי יש לו בעצם כל דבר בעולם, יש את הפן, מה שמעליו ואת מה שמתחתיו, את מה שהוא מקבל ואת מה שהוא נותן. משיח מקבל מהשכינה, מקבל השראת השכינה, ונותן את הקדושה ואת הגאולה לעם ישראל. עכשיו, השכינה ועם ישראל, שניהם מרומזים בו זמנית בתוך הבת הזאת שמיועדת לבן הזה. זאת אומרת, כשהבת הזאת מסכימה להינשא לו, אז המשמעות שהוא מקבל גילוי שכינה. כשהוא בסוף מציל את הבת הזאת, מוציא אותה ממקום שהיא נקלעת אליו, אז שם הבת מראה על משהו יותר נמוך, על משהו חסר אונים ששולטים בו ומגנים אותו וכל זה. בינתיים הבת הזאת היא בת מלכים והיא, כולם רוצים אותה והיא לא רוצה את אף אחד. זאת אומרת, זה הפן הגבוה של הבת, שזה השכינה. אנחנו נראה בהמשך הסיפור שזה מתגלגל, ואנחנו רואים איך שמשיח עומד גם מצד אחד מול השכינה וגם מצד אחד מול עם ישראל. בינתיים מופיעים כל מיני תחליפים. בינתיים שהוא איננו, כביכול, הוא לא ניכר, לא יודעים מי הוא ולא יודעים איפה הוא, וחושבים שהוא מת בכלל, כי הוא היה חייב מיטה. דיברנו על זה, שיש לפעמים שהתרבות שלנו רוצה למחוק את זכרו של הגואל, רוצה להנציח רק את הגאולה בידי אדם, אבל גאולה בידי שמיים זה לא כל כך מתאים. אז להרוג את המשיח, זה הפירוש של המושג הזה, זה למחוק את התודעה שעתידה לבוא גאולה בידי שמיים. למחוק את העניין, זה לא התייחסות לבן אדם מסוים, זה עניין מסוים. ואיך הוא ניצל? הוא ניצל על ידי זה שבמקומו הורגים מישהו אחר. זאת אומרת, לוקחים מישהו שחייב מיטה, שבן כבר פה חייב מיטה, והוא נהרג, והוא בורח. מחליפים שהממסד לא ידע. זאת אומרת, למעשה, הנרמז מזה, על זה לא דיברנו, זה תמיד ככה. זה פתח לדבר גדול, העניין הזה. התרבות שלנו היא תרבות חסרת אמון. לא בדיוק חסרת אמונה, היא חסרת אמון. היא לא מפרגנת לאף אחד, היא לא מאמינה לאף אחד. כולם נחשדים, לא רק נחשדים. כשאנחנו שומעים מישהו מדבר, אנחנו בטוחים שיש לו אינטרס. זה רשמי. זה פשוט רשמי. אין, תשמעו את הדו-שיח הפרטי, הציבורי, פשוט כך. עכשיו, ושמים עליו קרוס, אומרים שהוא שקרן, ומוציאים אותו מהפרוטוקול. אבל באמת אנחנו לא יכולים לפגוע. את האמת אי אפשר לחסל, האמת תמיד נשארת, אפשר לחסל את השקר. וכשאני מוצא שקרה ואני שם אותו בצד, שמתי אותו בצד. מה יהיה אם אני מוצא אדם אמיתי ואני בגלל הפרנויה שלי משקרנים אני שם אותו בצד? אז אני לא שם אותו בצד, אני שם בצד את הדמיון שלי, את מה שאני חושב עוד אותה, ואת זה שמתי בצד. הוא תמיד נשאר. יש סיפור על אחד מגדולי החסידות, שפעם הוא הלך לקבץ כסף בשביל פדיון שבויים, ומישהו מישהו פתח לו את הדלת וחשב שזה בן אדם שנוכח לעצמו. הוא היה נראה בן אדם בריא, ובן אדם בריא למה מקבל סלבות לך לעבוד, אז הוא ביזה אותו וזרק אותו. בסוף התברר לו שזה היה פלוני בן פלוני החכם הגדול, האדמור, ושהוא קיבץ באמת כסף בשביל פדיון שבויים. אז הוא בא לבקש סליחה. אמר לו אותו אדמור, אמר לו, ממני אתה לא צריך לבקש סליחה, תבקש סליחה מהקבצנים האלה שאותם אתה... אותי לא זרקת, אני מיד זיהיתי שלא אליי אתה מתכוון. אם הייתי יודע מי אני, היית זורק אותי? אותו דבר, יש לנו את הסיפור עם השקר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו פוגשים את המשיח האמיתי, אנחנו עומדים פנים על פנים מול גאולה אמיתית, כמו שבני ישראל עמדו בפסח, או בפורים אפילו, שזו דרגה יותר נמוכה, אבל בכל אופן. ואנחנו מתכחשים לה, היא ממשיכה לפעול. היא לא מפסיקה בגלל שאנחנו מתכחשים. יכול להיות שהיא עובדת למחתרת. היא לא יכולה לפעול בחברה, אבל היא ממשיכה. אי אפשר, בזה שמתייחסים לדבר אמיתי כאל שקר, אי אפשר לגמור אותו. כי לא אל הדבר האמיתי התייחסתי. התייחסתי למשהו דמיוני שחשבתי שזה הדבר האמיתי. למה שנתפס לי במוח. זה כאילו בן אדם שמתווכח עם ההנחות הקדומות של עצמו. איך קוראים לזה? לא הנחות קדומות. הם קוראים לזה דעות קדומות. פעם היו קוראים לזה הנחות. בן אדם צריך לדעת לא להניח הנחות. כשהוא מניח הנחות, בדרך כלל הוא מניח הנחות בלי לחקור, בלי לשאול, בלי... בדרך כלל זה שקר. עכשיו הוא נלחם עם שקר שהוא בעצמו יצא. זה כלום. בסיפור שלנו, איך זה מופיע? בסיפור זה מופיע בצורה כזאת, שהולכים לזרוק אותו ליד, אבל אותו הרי אי אפשר לזרוק ליד. אז מזדמן להם רוצח, חייב מיטה, שאותו זורקים ליד, הוא באמת עושה שקר. והאמיתי בורח. וכשהאמיתי בורח, אז יש לו את הכתב של הבת, שזה אמרנו שזאת הנגיעה של השכינה שנראה בו, שזה מה שנותן לו את התוקף לגאול את ישראל, וכמו קבלת התורה הפרטית כזאת. והוא... מתמין את זה באיזשהו עץ, דיברנו על זה בדיוק שבוע שעבר, מה המשמעות של להתמין משהו בתוך עץ. דיברנו על המשמעות של העץ, הוא מתמין את זה בתוך עץ, אבל שם זה לא מקום טוב, הסברנו את זה גם למה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. בא רוח שערה ושברת את כל העצים, היה לו סימן, כשהעצים עמדו, אז הוא ידע שהעץ מספר זה לזה, ומכאן, מפה, מול הסלע. הוא ידע, הוא כל יום היה מוציא את זה בשער ומתגעגע, אבל היום כל העצים נפלו. לך תחפש, תזיז את כל הגזעים בשביל למצוא חתיכת נייר. אז הוא ראה שהוא לא יכול להחזיק מעמד שם, הוא נורא נורא כואב לו שאין לו את זה. אז הוא הלך. הוא הלך, והוא אמר ככה, אני הפסדתי את הבת הזאת. אבל אולי אני אמכור את האינפורמציה שלו למישהו אחר, והוא הלך ואז הוא שולח מלכים במקומו. הוא מגיע לאיזה מלך, ומספר לו את הסיפור שלו, ושלושה מלכים כאלה, אני חושב תרם את שלושתם, נכון? לא. אז הם כבר שקרנים, זאת אומרת הראשונים באו בתמימות. עוד לא קראנו את השלושים? לא, אוקיי, אז נקרא את השלושים. הראשונים שבאו, באו להשתדח איתה, הם לא ידעו שיש לה ארוס ושהוא נרדף. הם לא היו בדרגה הזאת, אבל הם היו אמיתיים. אלה, החבורה הזאת, הם יודעים שהם קנו ממנו בשביל כסף את הזכות שלו. והם גם זרקו אותו, כל אחד זרק אותו למרחק של 200 מילים יותר רחוק, כדי שלא יהיה כאן מתי שהיא תבוא, שחס ושלום לא תפגוש אותו, שלא תתעורר האהבה הישנה. עכשיו תראו מה שקורה, זה... יש כאן, בתוך הבת הזאת, עכשיו אנחנו מתחילים לראות בה את שני הצדדים. מצד אחד זאת השכינה, וכולם רוצים גילוי שכינה, גם צדיקים וגם בלעם וגם... כולם רוצים גילוי שכינה, כל אחד רוצה לקחת אותה למקום אחר, את הגילוי שכינה הזו. ומצד שני, יש כאן את הבת כפשוטו, שאם היא תסתובב כאן והבחור שלה יסתובב כאן, אז היא תראה אותו והיא תלך אליו, ואז הוא יפסיד אותה. זאת אומרת, זה מין רצון לשמור על העם, מסביב לשקר שלא יגלה את האמת. כן? הרבה פעמים יש עניין כזה שיש למישהו אינטרס שאנשים לא ידעו את האמת. יכול להיות שאם ידעו את האמת הוא לא יכול למכור משהו. זה קורה הרבה, כן? אז יש את זה גם מבחינה רוחנית. זה הקליפה של השקר, המהות של השקר. המהות של השקר זה למנוע ממני לדעת את האמת, כי אם אני אדע את האמת אני אגאל. אני אפסיק להיות עכשיו. יש את זה בגדול מאוד. זאת אומרת, אם אני אדע את האמת שאני לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, אז בשנייה אחת אני נגאל, גאולת עולם, גאולה אמיתית. אז זה השקר הקוסמי, כמו שאומרים. עכשיו, יש שקרים קטנים, בוא נגיד, שמתלבשים בתוך היום-יום, אף אחד לא דורש מאיתנו כרגע להגיע בבת אחת למדרגה כל כך גבוהה, שאנחנו לגמרי לא נפרדים מהקדוש ברוך הוא, בכל אופן הנשמה ירדה לגוף, ואנחנו נבראים וכל זה, ויש לנו תודעה נפרדת, יש לנו בחירה, אנחנו לא אמורים לאבד אותה. אבל לכל הפחות לבחור באמת בתוך המושגים של הבחירה. אז יש לנו את האפשרות לבחור באמת, ויש תמיד מישהו שדואג שלא נדע איפה האמת נמצאת. למעשה, אם נחקור טוב אחרי מלאכתו של היצר הרע, אז זה לא כל כך שהוא מפתר אותנו ללכת אחרי השקר, אלא בעיקר שהוא מציג את השקר כאמת. זה נדיר שהיצר הרע יבוא עם מחשבה במוח, מה זה היצר הרע? הוא יושב בתוך הלב שלנו. כשישלח לנו מחשבה במוח, תהיה גס, תהיה אכזר, מאוד נדיר. למי עולה מחשבות כאלה במוח? אנחנו לא מכירים את זה כל כך. אנחנו כל הזמן מבצעים את זה, אבל אנחנו לא מכירים מחשבות כאלה בכלל. איזה מחשבות אנחנו מכירים? לא ממצווה להשמיד מעל פני האדמה. איזה מחשבה קיבלנו? מחשבה של אכזריות, אבל היא אומרת לנו מצוות, כן? וכן הלאה. זו רק דוגמה קטנה. זאת אומרת, למעשה כל האפשרות של הרע לבצע את זממו דרכנו זה על ידי דיסאינפורמציה, על ידי שקר, על ידי העלמה של האמת ועל ידי פיתוח של שקר. וזה אחת המטרות של הסיפור, שנדע להבחין בין אמת אמיתית לאמת לא שלמה, ובין שניהם לבין שקר. וזה פחות או יותר במהלך הסיפור, הכל מתברר. אנחנו כאן, אצלי בדפוס הקטן זה רשת ב', אני לא יודע, לא כל הדפוסים הקטנים זה אותו דבר. אחר כך מתיישב בדעתו הבחור הנעל, עד מתי היו משלחים אותו בכל פעם לעלן יותר? לא, לפני זה, אנחנו לפני זה. והבחור הנעל כששלחו השני, בריש י' חרה לו גם כן והלך אל השלישי וסיפר לו גם כן כנעל ומסר לו עוד יותר סימנים מובהקים ביותר ולפני השלישי סיפר לו כל ליבו באשר שהיה לו כתב שהיה מצויר בו המקומות כנעל היה לו את הפקוד פקדתי כן, זוכרים את הפקוד פקדתי מספר שמות מה זה היה שם פקוד פקדתי? שמשה ידע את הסוד והזקנים ידעו את הסוד וכשבא מישהו ואומר פקוד פקדתי סימן שהוא הגואל אז פה היא יודעת את הסוד והוא יודע את הסוד אז הוא ימכור את הסוד הזה למישהו בשלמות רק את הנייר הוא לא יכול לתת למה הוא לא יכול לתת את הנייר? אין רע ולא טוב, הנייר תקוע בתוך עץ והעץ לא ניתן לזיהוי זאת אומרת, בהתחלה שהוא שם את הנייר בעץ זה באמת היה חיסרון, היה צריך לשמור את זה אצלו, שהוא לא יעבד לו ועל ידי זה שזה נאבד לו, אז הוא הגיע למדרגה נמוכה הוא מוכר את הכל בשביל כסף אבל מצד שני, טוב עכשיו שאין לו את הנייר בעצמו בכל הפחות טוב שהוא מוכר רק את את הכאילו ולא את אם היה מוכר את האורגינל, לא יודע רואים מה שיש אז בחייך, יצייר לעצמו גם כן הנייר כל אותן המקומות יתקן שזה לא הנייר הזה, אבל מי יכול לצייר את זה? רק מי שהיה לו את הנייר ויביא אליה והשלישי נתיישב גם כן כנעת שאין טוב לפניו שיביא אותה לכאן וזה הבחור יהיה כאן ושלח את גם כן את הבחור עוד למרחוק יותר עוד 200 פרסאות וזה המלך השלישי רץ גם כן לשם דיינו לקח את היפה תואר ובא לשם והגידו לו שכבר יש כאן שניים ענב שעד עכשיו הרי את כולם מדחתה ממתי שהתחילו לבוא השניים שסיפרו על השבעה מקומות של המים אז היא התחילה לשמוע עליהם וחשבה שאולי זה משהו ושאם אף על פי כן כי יש לו דבר שבוודאי יפעל והעולם זה האוילם ובני העולם, אנשי העולם, לא היו יודעים כלל מפני מה היא נתרצה לאלו יותר מאחרים. זאת אומרת, את הדקויות האלה אנשים לא יודעים. הוא בא גם השלישי והגיד שירו בסימנים מובהקים יותר, והראה קטן מציור המקומות ונבהלה מאוד, אך לא יכלה לעשות דבר. זאת אומרת, אם זה היה הכתב שהיא כתבה, היא הייתה משתכנעת. זה היה הנס, שזה לא היה. חז"ל אמרו שאי אפשר לשקר בלי לשים שם משהו של אמת. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא עוזר, השקר דומה לאמת, אבל כנראה שהוא אף פעם לא דומה לאמת עד הסוף. רבי פסצנה מדבר על זה כמה פעמים. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו, לכל אחד מאיתנו, איזשהו פן של ראייה רוחנית להבחין בין אמת לשקר. למרות שאנחנו לא נביאים, בקושי בני נביאים, ולא בעלי רוח הקודש, ולא שום דבר, אבל יש לכל אחד משהו שיכול לזהות. כמובן צריך להוציא את זה מהכוח של הפועל, לרצות לזהות. יש כלל שאומר שאי אפשר לשקר אותך אם אתה לא מסכים, אם אתה לא נותן. אם אתה לא רוצה שישקרו אותך, לא ישקרו אותך. ועוד דבר, יש עוד כלל שאומר שאם אתה לא משקר אחרים אף פעם, אז אי אפשר לשקר אותך. זה פלא. היה היום, היום היה יוד, עכשיו אני מבין לחודש היה יוד. היה יורצת של הרשש, רבי שלום של רבי. היה יורצת של הרייץ, של הרבי הקודם, של חב"ד. הוא סיפר שהיה בגיל 15, אבא שלו לקח אותו בתור מזכיר אישי לעבודת הכלל, שזה היה, היה ברוסיה הצארית, וזה היה הרבה עבודה, עם הרבה הרבה אחריות. אז הוא סיפר שאבא שלו אמר לו שלוש דברים. לפני שכניס אותו לעבודה, אמר לו, בהסכנות צריך לשמור שלושה כללים: לא לשקר אחרים, לא לשקר את עצמנו, ולא לתת לאחרים שישקרו אותנו. כשהוא סיפר את זה, זה היה כשהיה נער בן 15, כשהוא סיפר את זה כבר היה זקן קרוב ל-70, הוא אמר, אני השתדלתי לא לרמות אחרים, אני השתדלתי לא לרמות את עצמי, ואני מקווה להשם יתברך שאחרים לא ירמו אותי. כך הוא אמר. אבל משמע שם גם כשיש קשר בין הדברים. בסיפור היא אמיתית עד הסוף. אז אי אפשר לשקר אותה. ולכן הנייר נשאר תקוע באיזה עץ ושלא יוכלו לשקר אותה. ואז היא נשארה לעמוד, היא לא יודעת, היא נשארת עם הספק. ובעלה מאוד, אך לא יכולה לעשות דבר, מחמת שגם הראשון נראה שזהו, ואחר כך השני. זה לא יכול להיות שזה שלושתה, אז היא לא נראה לאף אחד, זה מה שהציל אותה. על כן אמרה שלא תאמין עד שיביאו לה כתב ידה בעצמו. טוב, זהו. עכשיו, מה קורה עם הבחור? בינתיים הוא עדיין מתגלגל בעולם, אחר כך מתיישב בדעתו הבחור הנעל, עד מתי יום משלחים אותו בכל פעם לאלן יותר? על כן יישב עצמו, שהוא בעצמו יניח עצמו ללך שם, זה ביטוי כמו שאומרים, הוא ירשה לעצמו ללכת גם פה. הרי אסור לו ללכת לשם, הוא יתפסו את הירגות. אבל הוא ירשה לעצמו ללכת. אולי יפעל הוא, והיה הולך וסובב עד שבא לשם, ואמר שהוא יש לו דבר וכולו, הוא יכול להגיד משהו שאף אחד לא יכול להגיד. הוא בא והגיד שירו, ונתן עוד יותר ויותר סימנים מובהקים, והזכיר אותה שלמד עמה בחדר אחד וכיוצא בזה. הם הרי היו באותה כיתה בבית הספר. יכל להזכיר לה חוויות ילדות. כן? וסיפר לה הכל שהוא שלח המלאכים הנ"ל, ושטמן הכתב באילן, וכל מה שעבר עליו, אבל היא לא השגיחה כלל על זה. למה? היא כבר עשה הסכם קודם, שכל זמן שלא הביאו לה את הפתק עצמו, אז היא לא מקבלת אף אחד. עכשיו היא כבר הייתה לפידה בהסכם שעשתה קודם. צריך להבין, יש כאן דקויות מאוד, זה טוב להיות עקבי, וזה טוב להיות נחוש, וזה טוב לשמור על החלטה, אבל לפעמים בן אדם צריך להתרחב. דיברנו פעם על מצח, אתם זוכרים על עבודה של מצח, דיברנו פעם, לא זוכרים. יש זוהר שכתוב בו, וזה קבלה, אני צריך לדבר קצת על ספירות ועל... תסלחו לי מראש, מי שזה משעמם אותו, אני מראש מבקש סליחה. אני יכול לפתח סוגריים ו... ואני אגיד מתי שנגמור. כתוב בזוהר ככה, ממצפה בזער אנפין השתקחו חפדלת בתי דינים. וכד מצחה דעתיקה הנהר השתקחו כולו, אבל זה לא אותו השתקחו, יש נמצאו חפדלת בתי דינים, זה השתקחו עם חט בסוף, חט ו, מלשון שכיח. וכשמצחה דעתיקה הנהר, אז כולם בחמת המלך שכחה, אז כולם השתקחו עם שני חפים. מה המשמעות של זה? זה ארנפין, זה עתיקה קדישה, וקודם כל צריך להבין את האנטיתזה של זה ארנפין ואריך אנפין. זה ארנפין, התרגום המילולי זה פנים קטנות, או בשפה יותר פשוטה זה הערת פנים מדידה, לא אינסופי. אריך אנפין זה התרגום המילולי של המילה התנ"כית ארך אפיים. מה המשמעות של ערך אפיים? המשמעות של ערך אפיים זה המקום שבו אפשר לקבל את הכל ולמחול ולסלוח על הכל. זה מראה על אור גדול, על מקום ששום פגם לא מגיע לשם. הפנימיות של הערך אפיים הזה, זה נקרא עתיק יומין. התרגום המילולי של עתיק יומין זה מישהו שהוא... חסידים סיפרו על רבי נחמן שפעם הוא אמר, כמובן, באירוניה, אבל לא, זה לא אירוניה, זה לא מילה מתאימה. הוא אמר, אני לא יודע איך להסביר את הרקע של האמירה הזאת, אבל הוא דיבר על, על אנשים שתמיד אוהבים לעשות מהפכות תרבותיות וכל פעם לחדש משהו. אף פעם הם לא שמחים ממה שיש. הוא אמר, לנו יש את האלוקים העתיק העתיק. הוא כאילו וטוב לנו איתו. אז בעצם זה ביטוי מדניאל, עתיק יומין יתיב, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בקבלה זה מדבר על הפנימיות של אריך אנפין. אריך אנפין זה אור שהוא אינסופי, על כל פנים יחסית לספירות, והפנימיות שלו נקרא בשם עתיק יומין. זאת אומרת, כמה שיש רוחב לב ומחילה וסליחה וקבלה של כולם, באריך אנפין יש בעתיק יומין עוד הרבה מעבר לזה. עכשיו, מהגילוי המדוד והמוגבל של הזער אנפין, יש איזה חשבון שיוצאים מזה חפדלת בתי דינים. אם בן אדם פוגם במשהו, אז דנים אותו לפי... יש בית דין לתעבורה, ובית דין לעבודה, ובית דין לממונות, ויש כל מיני דברים, ופלילי ולא פלילי, יש חפדלת בתי דינים. ודנים אותו לפי משהו. אבל זה לא כתוב שמהגילוי של הזער אנפין עצמו דנים אותו, אלא מהמצח של הזער אנפין. מה המשמעות של מצח? מה זה מצח? אם רואים רק את המצח, לא רואים על הבן אדם כמעט כלום. אלא אם כן מישהו יודע לספור את הקמטים ושם לא יודע מה. יש לו איזה רוח הקודש כזאת, חצי רוח הקודש. על הפנים רואים הרבה דברים. כמו פנים של בן אדם, אני רואה אותו. פשוט, רואים בן אדם, רואים. אי אפשר להתחבות. אפשר לעשות כל מיני פטנטים, אבל רואים זוג עיניים של בן אדם, אז רואים את הבן אדם. זה לא יעזור. אבל כשאני רואה מצח, אני לא רואה שום דבר. מה המשמעות של זה? כשאני, בהתייחסות שלי אל משהו, אז כשזה רלוונטי, וכשזה עם היגיון, ועם רגש, ועם כל זה, זה דומה לפנים. פניים מופנות אל משהו, ואני מתייחס עם העיניים, עם האוזניים, עם הפה, אני מתייחס. ברגע שאני שקלתי והגעתי להחלטה, אני סוגר את הכל ואני מעמיד מול הדבר את המצח. או שהמצח שלי זה בעדו, ואז אני שובר את כל המנעולים כדי לאשר אותו, או שהמצח שלי זה נגדו, אז אני שובר את כל העולם כדי להכחיש אותו. אבל זה המצח, זה המהות של המצח. עכשיו, בדין ומשפט של בן אדם, גם אותו דבר, כשזה מגיע למצח, אז יש דין קשה, נכון? אם זה עדיין שוקלים אותו ודנים אותו, אז יש סיבות מקילות ויש, אבל אחרי שעושים את כל המכלול, הוא יוצא חייב, הסנגור כבר לא יכול להגיע יותר. זה נקרא החסדה לבתי דינים שהם באים מהמתח של הזעיר אנטי, של הגילוי הנמוך. זה שישה מידות, חסד גבורת יותר, יותר צריכות יסוד, אבל הסיכון שלהם זה מדוד ומוגבל וככה זה. לעומת זאת, כשמאיר המצח, אפילו המצח, אם עתיק יומין בעצמו היה מאיר היה בטח, אבל אפילו המצח של עתיק יומין, אם הוא מאיר, אז למרות שזה כבר רק מצח, ואין בזה, כמו שאומרים, הערת פנים שלמה, אבל זה בא ממקום כל כך גבוה, שזה כאילו, זה רק מחבק את כולם, אין דינים שם. לצמאלה בהלטיקה. עכשיו, זה ברור, זה אני אומר בסוגריים, זה לא שייך לנושא שלנו. כדי להגיע לאותו מקום, אנחנו צריכים להגיע בעצמנו לאותו מקום. זה מאמר חז"ל, שהמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעה. זאת אומרת, אם אני מתייחס לבני אדם ככה, שמישהו מרגיז אותי, ואני במקום להיכנס לתוך המלכודת של הכעס, אז אני הולך למקום אחר ואני מתרחב כדי שאני אוכל להכיל גם את ההפרעה הזאת. וזה בדיוק הפוך ממה שאני עושה בדרך כלל. הם מרגיזים אותי, מפריעים לי, יש רעש, אני יודע. אני מדבר, פתאום מי שיתחיל לשיר. אף אחד לא ישמע אותי, זה מרגיז אותי. אבל אני יכול להתרחב. אם אני אכנס פנימה למקום ששם זה לא נובע, אני יכול להתרחב. זה נקרא מעביר על מידותיו. אז מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא עושה את אותו דבר איתנו, הוא מעביר לנו על כל קשיים. יש עוד עניין, אם אנחנו מוצאים בתוך עצמנו את הנקודה הזאת של עתיק יומין, יש את זה גם אצלנו, ואנחנו מתכוונים בה לקדוש ברוך הוא, זה עצמו תשובה כל כך גדולה שהיא הופכת את הכל לזכויות. אם אנחנו מגיעים לנקודה הכי עמוקה בנפש, כאילו שבן אדם ישאל את עצמו מי אני, והוא לא שיתחיל לתת תשובות, אם הוא מתחיל לתת תשובות אז הוא תן בו, כי אי אפשר לתת תשובות את השאלה כל כך עמוקה. יישאל עם השאלה הזאת, אבל יגיד, איך שלא יהיה, כמו שאומרים, אבל של מי אני יודע, אני עם כל העני הזה שאני לא מכיר אותו, אני הולך לקדוש ברוך הוא. זה התנסות מוחלטת, בלי התניה של הפילוסופיה ושל כל הספר. אז אם בן אדם מגיע לזה, אז הוא באמת מתחבר למקום מאוד גבוה. עכשיו, אצלנו, תסתכלו, שלושת הראשונים שהגיעו, היא באמת, היא שקלה ושקלה ושקלה, ומה היה המסקנה שלה? שהיא לא צריכה להביא להם. עכשיו, כשהוא מגיע, זה כבר לא רלוונטי, כי הוא מספר סיפור אחר לגמרי. יש דמיון בשני הסיפורים, גם הם המציאו סיפורים, היא שאלה גם אותם, איפה הכתב? אז הם בטח, הם לא ידעו שיש כתב. חוץ מהשלישי, שניים הראשונים לא ידעו שיש כתב, אבל הם המציאו, הם המציאו איזה סיפור. עכשיו זה נראה גם כן שהוא המציא, אבל האמת שאם הייתה מקשיבה יותר ובודקת עד הסוף, ולא נעולה על המצחד הזה הרנטים של עצמה, על ההחלטה שהיה לה שהיא לא מקבלת את אף אחד, אז היא הייתה אומרת, וואי, ניכרים דברי אמת, מאיפה הוא יודע מה קרה כשהיינו בכיתה א'? זאת אומרת כך, יש בנמשל, אם נדבר בכלליות, יש את זה גם בנמשל, בנמשל בנפש, אבל על זה דיברנו. בנמשל בכלליות, יש הלכה ברמב"ם, שמתי שיבוא משיח, לא יבקשו ממנו אות ומופת. לא יגידו לו החיי מתים. למה? לא יבקשו ממנו אפילו מה שביקשו ממשה. ממשה הזקנים עשו ככה, יגיד פקוד פקדתי או לא יגיד פקוד פקדתי. היה לו איזה, היה צריך להראות משהו. משיח לא צריך להראות כלום. צריך להיות אמיתי. ואנחנו צריכים לעלות לאותו מקום שבו אנחנו נשתחרר מכל הטראומות שעברנו, מכל משכי השקר. ונוכל להסתכל על כל הזדמנות כזאת עם עיניים אמיתיות ולראות מה אמיתי. ואנחנו לא עומדים בזה. זאת אומרת, מהסיפור כאן, משמע, שבני ישראל, בין כל השקרנים, הם פעם אחת עלו על האמיתי, והם גם אותו דפוק. כי כבר די, עזוב אותי. כי מי שיבוא ויגיד על עצמו שהוא משיח, מה נעשה לו? נשפז איתו. פשוט, לא יהיה. לא לחקור. טוב, אוקיי, לא צריך להגזים, תלוי מי, אבל בדרך כלל זה יהיה צודק להשפז אותו, או שסתם מתגלגל מצחוק. אבל בכל אופן, אם זה ככה שזה נראה אמיתי, אז צריך את אורך רוח להסתכל ולגדור. בסיפור כאן, בני ישראל מפספסים את זה. ככה זה נראה בסיפור. בכל אופן, ככה הסבירו פעם. ובוודאי גם הראשונים המלאכים הנ"ל אמרו איזה טעמים על מה שאין בידם הכתב. ולהכיר אותו בוודאי אי אפשר, כי כבר עבר זמן רב. זה משפט מפתח. זאת אומרת, כל כך התרחקנו מהאמת, כל כך המנטליות שלנו כל כך התערבבה עם המנטליות של העולם, כל הקריטריונים שלנו, הפרמטרים שלנו, זה הכל לא מספיק, לא רלוונטי בשביל לזהות משיח. אז אין לי את היכולת להכיר את האמת. וכולם ממציאים תירוצים, אז בוא נעזוב את זה, הקדוש ברוך הוא ידאג, אנחנו לא צריכים לדעת. ולא מצטע להשגיח עוד על סימנים כלל עד שיביאו להכתב. וכאילו אם תרד מהשמיים עם מרכבה של אש ותקים את כל הנביאים ואת כל הקדמונים, אז אתה משיח, ואם לא, אז לא. בסוף הסיפור היא בעצמה מוצאת את הכתב, היא מביאה לו את זה. אבל זה עוד חזון למועד, זה עוד רחוק. כי גם על הראשון סברה שזהו בוודאי וכן, על השני, אל תן לא מצטע. זה בדיוק לבן אדם שהוא משליך החלטות, דעות קדומות, החלטות שהיו לו בעקבות דברים על חלקים שבהם הם לא רלוונטיים יותר. ומתיישב הבחור שכאן אי אפשר לעשות שהיות כלל. פה לא יכול להישאר, קודם כל נפשו יוצאת. מרוב געגועים אם הוא יהיה כאן היומות. חוץ מזה בסכנת מוות, כי רוצים להרוג אותו אנשי המלך, אם הם יתפסו שזה הוא, אם מישהו יכיר אותו בכל אופן. והתפסו שזה המחויב מיטה הזה מסתובב כאן, אדם ללא זהות. אז יבקשים לנו תעודות בכלל, מי יודע. אז הרי ירגו אותם יד. אז זה אוי מיצרי, אוי מיוצרי. יש תיאורים כאלה, בלפתי תפילות. רבי נתן מתאר בן אדם, שהוא נמצא, נדמה לי בתפילה מנפת, שהוא נמצא ממש על הגבול, לפעמים ליבו בוער לקדוש ברוך הוא עד שהוא לא יכול לסבור, ולפעמים מתלבש עליו היצר הרב, הוא בוער בתאוות עד שהוא לא יכול לסבור. הוא לא יודע לאן לברוח. אז מה הוא עושה? מתיישב לשוב ולחזור למקומו. הרי סוף סוף הוא חייב לעבור את זה, כי הכתב נשאר שם. אז הוא הולך לחזור למקומו. זאת אומרת, לכתחילה זה לא דרך. לברוח רק לקדוש ברוך הוא. יש סיפור דרך אגב, דרך אגב, רבי נתן, שכתב את הסיפורים האלה, הגיע אליו פעם יהודי שבזמנו למד אצלו, ואחר כך הוא התחיל להתעסק בעסקים, והעסקים האלה ירדו וירדו וירדו, ולא הלכו, והוא נשאר חייב כסף. ונשאר חייב כסף, אז הוא... הוא רצה לנסוע, היה לו אח עשיר בעיר רחוקה. הוא רצה לנסוע לו ולבקש ממנו את זה. אבל הוא הלך לרבי נתן להתייעץ איתו. אמר לו רבי נתן, בוא אני אגיד לך בדיוק מה יקרה אצלך אצל האח העשיר. איך שתבוא אליו, הרי אתה לא מגיע אליו מדי פעם, אתם לא ביחסים כאלה שאתם מכירים. איך שתבוא אליו, הוא ייתן לך שלום עם קצת אצבעות. יהיה לך שלום בשפה רפה, ויכניס אותך הביתה בגלל שאתה אח שלו, וייתן לך ארוחה. ואחר כך הוא ישמע מה קורה לך, יכול להיות שייתן לך כמה מטבעות, ואם תישאר אצלו יותר מדי זמן, ירמוז לך שלא יכול להחזיק אותך אצלו בבית. ואתה תחזור בפחי נפש, והדרך תעלה לך יותר מאשר כל מי שיעזור לך. הוא אמר לו, אז מה אני אעשה? אז הוא אמר, לברוח רק לקדוש ברוך הוא. אין לאן לברוח. אז מה, איך בורחים לקדוש ברוך הוא? אז הוא אמר, תחזור לעיר שלך ותלך ישר לבית כנסת, תפתח ספר ותשב ללמוד ואל תדבר עם אף אחד. ונהיה רעש, נהיה רעש בעיר, בעיר הזה כולם מכירים אותו, יודעים שהוא סוחר הגון וישר. הוא לא הולך הביתה, הוא לא הולך לחנות שלו, הוא לא הולך לעסק שלו. אז התחילו לשאול, התחילו לחקור, ואז התברר שהוא הפסיד הרבה כסף. בינתיים אנשים נתנו לו אוכל בבית הכנסת, הביאו לו קר, הביאו לו סליחה, שכב על ספסל, ושראו שזה מצב כזה, חשבו אולי נכנס לדיכאון, אין לו... אז כל העיר ביחד, היות שהכירו אותו, כל העיר ביחד, אחד נתן חצי שקל ואחד שקל ואחד זה, והחזירו לו את המצב ככה שיוכל לחזור למסחר שלו. זאת אומרת, הסיפור זה סיפור עם אמירה, כל זה סיפור שקרה, אבל הסיפור יש בו אמירה. לפעמים הלברוח מתבצע בתוך הדלת אמות. לברוח זה לא פיזית ללכת עם הרגליים למקום אחר, לברוח זה לשנות את המקום בראש, לראות שאני בעצם כל הזמן הייתי במקום אחר, לא להיות במקום מנטלי כזה שאפשר לאיים עליו. הדוגמה הכי בולטת שיש לנו, שהוא כן ברח, רבי שמעון בר יוחאי, הוא ברח להתחבא במערה, והיה ניסי ניסים שלא מצאו, אבל למה הוא ברח? למה הוא ברח? חייב כסף לאנשים, למה הוא ברח? השלטונות רוצים לתפוס אותו, רוצים להרוג אותו, הוא היה בשיא הגלות, ודווקא עליו אמרו הגדולים שהוא היה מצד נשמתו ומצד מדרגתו, הוא היה כמו בבית המקדש. בכלל אצלו המילה גלות לא הייתה רלוונטית. תלת, הוא היה שיא, היה הנרדף הכי גדול, אבל הוא מצידו, זאת אומרת, הוא ברח להשם יתברך, ואף אחד לא שלט עליו. אבל הבחור פה הוא בורח, הוא לא נשאר במקום ומתחבא באיזשהו מקום ומחכה עד יעבור זעם, הוא בורח. הוא עושה צעד לא נכון, אבל בדיעבד מתברר שהיה חייב לעשות את הצעד הזה, כי סוף סוף היה צריך להגיע לקצת. עכשיו, היא גם עשתה צעד לא נכון, וזה שהיא לחתה אותו, ועל זה היא משלמת שהיא בסוף נודדת לאותו מקום שהוא נודד, ושם היא פוגשת אותו. ופלא, איך בת קיסר יכולה למדוד, ונראה את הסיפור בהמשך. ונתיישב לשוב ולחזור למקומו אל המדבר שהיה בו, ושם יבלה ימי חייו. והיה הולך וסובב להגיע למדבר הנעל. הגיע לשם אל המדבר הנעל, בתוך כל הנעל עברו בין כך ובין כך כמה שנים. זה אורך של הגלות. יכול להיות כתוב כאן 2,000 שנה, זה היה מסודר טוב. ונסכם אצל הבחור הנעל שישב שם במדבר, ויבלה שם ימי חייו, כי אם כבר שערך בדעתו חיות האדם בעולם הזה, נחקר בדעתו שטוב לבלות כאן מספר ימיו, וישב שם ואכל וכולו כנשאר לב. כאן יש רמז לפילוסופיה שלא מקובלת על היהדות. זאת אומרת, יש פילוסופיה שהיו יהודים שקיבלו אותה, אבל היא לא יהודית. זאת אומרת, יש בכלל בתרבות העולמית יש משהו שזה נקרא מעלת הרוח על החומר, ויש כאלה שהלכו עם זה עד הסוף, וכאילו לא צריך, אם אתה קדוש כן, אז אתה לא מתחתן כמו בכנסייה הקתולית וכולו, ואם אתה עוד יותר קדוש אז אתה חי במזער, והגוף הוא חטא, והנאות העולם הזה זה חטא, והמציאות פה בעולם זה בעצם לא היינו צריכים להיות פה, התכלית זה להיות בגן עדן. ופה אנחנו כאילו בטעות נפלנו. ביהדות זה לא נכון. אנחנו אומרים באמת, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה, אבל אנחנו גם אומרים שיפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא, עם הקורת רוח שלו. ובכלל, אם תשובה ומעשים טובים עושים לך את רוח להשם יתברך, עם הקורת רוח של העולם הבא עושים לך את רוח לעצמנו, אז מה יכול להיות יותר חשוב? רק מה? פה בעולם הזה, זה בחינה של לאט החרבה מתהפכת, זה יכול להתהפך פעם לטוב, פעם לרע. יש פה בחירה, אפשר פה לפעול, נכון, העולם הזה הוא לא מקום סימפטי, אבל הוא מקום נחוץ ומקום מועיל. אם עושים את העבודה בעולם הזה, אפשר לתקן את כל העולמות. המפתח נמצא פה. מישהו פעם נתן משל, הוא אומר שיושבים ליד מקשים של מחשב, שהמחשב הזה מנהל מערכת שמייצרת, אני לא יודע מה. אז אבל הפעילות האמיתית תלויה לא בכל המכונות, באדם שיושב שם ונותן את הלחיצה. הלחצנים נמצאים בעולם שלנו. כל העניינים הגבוהים נמצאים שם, אבל הלחיצה מתבצעת. והוא הופך להיות, הבחור הזה הופך להיות מין פילוסוף מופשט. הוא טוען, ראיתי כבר מה יש בעולם, כולם שקרנים. כל אחד שאני עשיתי לו טובה, אז זרק אותי 200 פרסאות. ואפילו החברה האמיתית שלי, חברת הילדות, לא רוצה להכיר אותי. מה שווה כל העולם הזה? עכשיו בוא נשב פה במדבר, ולפי מה ששווה כל העולם, ולפי, איך הוא אומר, כפי מה שערך בדעתו חיות האדם בעולם הזה, אז עדיף להיות פה מחוץ ליישוב, להישאר פה, להיות בגן עדן. כאילו נשמה שרוצה לחזור, לא להיות ביחד עם אנשי העולם. בעצם פה זה התחלה של פרק. כדאי להפסיק פה. כדאי, כן. להפסיק בהם כבר אי אפשר. נשאיר את זה ככה. עכשיו, מכאן היא מתחילה להתגלגל אליו. היא לא קיבלה אותו אצלה, אז היא צריכה להגיע אליו.